השבת, פרשת לך לך, עוסקת הפרשה בין היתר במלחמת העולם הראשונה, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. במלחמה הזאת לוט נופל בשבי. וכאשר התורה מתארת את זה, נאמר ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם, וילכו והוא יושב בסדום. מעניין מאוד הצורה שבה הפסוק נכתב, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם. ראשית, התורה לא צריכה לכתוב שהוא בן אחי אברהם, יודעים את זה כבר. אם בכל זאת התורה החליטה מסיבה זו או אחרת לציין את זה, היה ראוי שיהיה כתוב, ויקחו את לוט, בן אחי אברהם ואת רכושו. ויותר מעניין, כאשר אברהם אבינו מציל את לוט במלחמה הגדולה הזאת, נאמר, וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו, ורכושו ישיב, וגם את הנשים ואת העם. הרי הוא הלך להציל בעצם את לוט. אז היה ראוי דבר ראשון, שיהיה כתוב, שהוא השיב את לוט. אבל מה כתוב? וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו. מדוע לוט לא מופיע בתחילה? כפי שראוי שיהיה כתוב. זה נראה כאילו הוא סרח עודף. מהו ההסבר לכך? השאלתנו הראשונה היא, מדוע הצורה שבה התורה מתארת את נפילתו של לוט בשבי והצלתו על ידי אברהם, באופן כזה שצורה הכתיבה של הפסוקים נראית לא בהירה. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם, היה צריך להצמיד בן אחי אברהם למילה לוט, ובהצלתו מציל אברהם קודם את הרכוש וגם את לוט אחיו. שאלה נוספת, כאשר רואי צאן ורואי אברהם מגיעים למתח, הואיל והיה להם מקנה רב, כפי שנאמר ויהי ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, ויאמר אברהם אל לוט, אנה תהי מריבה ביני וביניך, ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. נאמר על כך במדרש רבה, אנשים אחים אנחנו, וכי אחים היו. איך התורה כותבת שהם היו אחים כאשר הם לא היו? אלא שהיה קלסטר פניו דומה לו. זאת אומרת, לא תהיה נראה בדיוק כמו שנראה אברהם אבינו. אבל הם התבלבלו ביניהם. והמעניין הוא, בדבר הזה, כאשר אברהם הולך להציל את לוט, חז"ל מגלים לנו שבעצם כל המלחמה הייתה להכות את אברהם אבינו, שמציע אמונה בבורא שמיים וארץ. כפי שנאמר במדרש רבה, והיא בימי המרפל מלך שינר, אז נאמר שמה, רבי יהושע בסכנין בשם רבי לוי פתח, חרב פתחו רשעים, זה המרפל וחבריו. להפיל אני ואביון, זה לוט. לטבוח ישרי דרך, זה אברהם. חרבם תבוא בליבם ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדיו ויקם. אז בעצם כל המלחמה הייתה, לפגוע באברהם אבינו, לטבוח ישרי דרך, זה אברהם אבינו. והמעניין שחז"ל מלמדים אותנו, וזה לשונם, בואו ראה, בשעה שנתחברו כל אותם המלכים לעשות מלחמה עם אברהם, נתייעצו להעביר אותו מן העולם. וכיוון ששלטו בלוט, בן אחי אברהם, ושבו אותו, מיד הלכו להם. ולא המשיכו ללחום יותר. ולמה? לפי שצורתו שלא דומה לשל אברהם. כי כל המלחמה הייתה בשביל אברהם. צריך להבין את דברי חז"ל. ברגע שהם שבו את לוט, הם נרגעו, אין מה לדאוג, אין מה לחשוש מאברהם. למה? כי הם היו נראים אותו דבר. איך זה מסיר את החשש שלהם שאברהם מציע אמונה בבורא שמיים וארץ, בניגוד לכל מה שהם עסקו בו עד היום? בגלל ששניהם דומים אחד לשני ותפסו את לוט, זה הרגיע אותם ואין צורך להמשיך. להשיג ולהילחם ולהקות את אברהם אבינו? מהו ההסבר לכך? אלה הם השאלות. ודרך השאלות האלו, נראה פה באמת דבר מדהים במלחמת העולם הראשונה הזו, ואיך כמובן הדברים מתחברים אלינו ליום יום, כי הרי כל מעשה אבות זה לא רק סימן לבנים, אלא זה סימן בבנים. וההבדל הוא פשוט. מעשה אבות סימן לבנים, אבות ואימהות נותן לנו כיוון בתקווה שנלך בעקבותיהם. כמה שיותר. מעשה אבות סימן בבנים, ה-DNA של האבות והאמהות נמצא בנו. כי אברהם הוא לא הסבא שלנו. שרה היא לא הסבתא שלנו. וכך כל האבות והאמהות. אברהם הוא אברהם אבינו. שרה היא שרה אמנו. ה-DNA שלהם נמצא גם בנו. אז כל אמירה, כל עשייה של האבות והאמהות בפרשיות האלה, באיזושהי צורה מתחבר אלינו. ותמיד האתגר למצוא עוד היבט. בפסוקים שכל כך שגורים הפינו, איך הדברים מתחברים אלינו. ההסבר הוא, לוט בלשון הקודש, למילה לוט יש מספר פירושים. לוט, ראשית זה כיסוי, שיוצאים לקרב ולא רוצים לתת אינפורמציה מדויקת מה קורה, אומרים המצב לוט בערפל, או לוטה בערפל. אדם תרם תרומה, עשו לכבודו שלט, יש טקס עשרת עלות, כדי שיראה מה כתבו לכבודו. אז לוט זה כיסוי, לוט זה גם כללה, לוטוס, לית, זה כללה, לוט זה גם בוסם. אורחת הישמעאלים, שלוקחת את יוסף מצרימה, נושאת איתה צרי ולוט. בדרך כלל לקחו איתם נפט, שרחורה, הפעם כדי שלא יריח אותו צדיק ריחה, ברור עולם סידר שהם יקחו איתם צרי ולוט בסמים שונים. אז לוט זה כללה, לוט זה כיסוי, ולוט זה בוסם. וכלל בלשון הקודש יש מילה עם כמה פירושים, הכל מתחבר לפירוש אחד משלים. והפירוש הוא, לוט איך שהוא נראה, זה נורא, זה כללה. מינו אותו להיות שופט בסדום, במקום הכי מושחת, הכי נורא שקיים, אבל זה החיצוניות שלו. הוא עוטף משהו בפנים. בפנים, בתוך תוכו, הוא בעצם עוטף את גאולת העולם. כי הרי מלוט יוצאים בנותיו. אם דרך בנותיו יוצאים המון ומואב, משם יוצאת רות המואביה, דוד והגואל. זאת אומרת, לוט בעצם הוא מגיע לדרכו מגיע העולם לתיקונו. אז לכן, כשאברהם אבינו הולך להציל את לוט, הוא לא רק הולך להציל את בן אחיו, הוא הולך להציל את התיקון של העולם. הוא הולך להציל את גאולת העולם. ולכן מעניין מאוד, לשניהם היה בדיוק אותם פנים. מה חז"ל מבקשים לבטא בזה? בין היתר, היבט אחד, להגיע לתיקון, להגיע לאמת, אפשר בבית אופנים. באופן אחד, אדם מואס ברע, מגעיל אותו, הוא יכול להקים ממנו, הוא מחליט לעזוב את זה לגמרי. היבט שני, שאדם עושה טוב, עוד טוב, עוד טוב, עוד טוב, ממילא הרע מתקלה, ואין לו קיום ואין לו אחיזה. לוט הגיע לשלב, שהוא הגיע לשיא הרוע שאפשר, לשיא הריחוק שאפשר מאברהם אבינו. נהיה שופט בסדום. ברגע זה, הוא צריך להחליט, או הוא מתרסק עם כל אנשי סדום, או הוא מתחיל לחזור לכיוון אברהם. הוא מחליט להתחיל לחזור לכיוון אברהם. וחז"ל אומרים בפרקי דרב לעזר, כשם שמשה רבינו מסר את נפשו על כלל ישראל, כך לוט מסר את נפשו על הכנסת אורחים. לחזור למקום שמשם הוא יצא, מביתו של אברהם אבינו. אז לכן, כשאברהם אבינו נמצא בצד השני בדיוק, שהוא מביא לעולם את הטוב ואת הטוב, וממילא הרע מתקלה, זה הכוונה שהם נראים בדיוק אותו דבר. כי זה מוביל לאותה מטרה. אברהם דרך הטוב, ולא דרך שהוא מבטל את הרע, הגיע לגועל של כל הרע שבו, הוא מחליט לחזור לכיוון אברהם אבינו. אז לכן כשאברהם אבינו הולך להציל, את מי הולך להציל? וישב את כל הרכוש. פה לא מדובר על הרכוש טכני שהיה ללוט, אלא מה שלוט מקפל בתוכו, את הפוטנציאל שיש בו, את גאולת העולם, וגם את לוט אחיו, רכושו אישי. ולכן כשהם הולכים להפיל אני ואביון זה לוט, ויקחו את לוט ואת רכושו, הוא גם בן אחי אברהם. זה מה שחזם מלמדים אותנו. אז הנה לנו, כמה נפלא הדבר שאנחנו לומדים דרך החיבור הזה של לוט ואברהם, דרך המלחמה הגדולה הזאת, מלחמת העולם הראשונה, שאברהם הציל את לוט, בעצם הוא הציל פה את הגאולה של העולם. הגאולה תחול על עמו של אברהם אבינו, רק היא צריכה להגיע דרך לוט. היא צריכה להגיע דווקא בצורה הזאת. בצורה הנסתרת, המחוסה, הנראית על פניה, לא קשורה ולא שייכת, וממנה תצא הגאולה. ולכן כמה נפלא הדבר. כשלוט מוסר את נפשו על האורחים, הוא עושה להם משתה. זה הפעם הראשונה שכתוב בתורה משתה. וזה המפתח, כמו שאומר רב צדוק הכהן מלובלין, והגר"א ועוד אחרים, דבר שמופיע בפעם הראשונה בתורה, זה המפתח לאותו נושא לאורך כל התנ"ך. איפה מופיע עוד משתה? המשתה הנוסף מופיע בגאולה העתידה, כפי שנאמר בישעיהו, ועשה השם צבאות לכל העמים בהר הזה, משתה שמנים, משתה שמרים, שמנים ממוחאים, שמרים מזוקקים. יהיה משתה גדול בגאולה. הוא בילה הר הזה פני הלוט, בורא עולם יסיר את הלוט על כל העמים, והמסכה נסוכה על כל הגויים, את השקר, את הרמאות, את הכזב, שהכל יסור ויתגלה באמת מי הוא עם הנצח, ומי הוא עם שמחובר לבורא עולם. ואז מה יקרה? בילה המוות לנצח, מחה השם אלוקים דימה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר. לוט מניח את היסוד למשתה הראשון. איפה? בסדום. סדום, ראשי תיבות, אומרים חז"ל, סוכת דוד ומלך משיח. ואצל מלך המשיח יהיה את המשתה הגדול של הגאולה. משתה שמנים, משתה שמרים. מה עם המשתה הזה? הוא בילה הר הזה פני עלות, עלות על כל העמים. לכן, כמה הדברים נפלאים. כשאברהם אבינו, כל חייו, דואג על כל אבונותיו שהוא עשה בצעירותו, אומר לו הקדוש ברוך הוא בתהילים, פרק ופיוד, לך טל ילדותיך. שהיה מתפחד אברהם, נאמר בילקוד שימוני, שיש בידו אבון, שהייתי עובד אלילים כל השנים הללו, אמר לה הקדוש ברוך הוא, לך טל ילדותך. מה הטל הזה פורח באוויר? אב אפונותיך פורחים באוויר. מה הטל הזה סימן ברכה לעולם? אף אתה סימן ברכה לעולם. ניקח את המילה טל ונהפוך את האותיות, מקבלים את המילה לוט. אברהם הוא ההפך של לוט. אבל אברהם הולך להציל את לוט, כי ממנו תצא הגאולה לעולם, והיא תחול על עמו של אברהם אבינו. אברהם הוא טל, טל זה סימן ברכה לעולם. חמש פעמים בתחילת הפרשה כתוב את המילה אור, את המילה ברכה. לך לך מארציך, מולדתך מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ויהיה ברכה, וברכה מבורכך וכו'. חמש פעמים בריאת העולם כתוב את המילה אור. והם אלוקים יהי אור ויהי אור וכך הלאה. אברהם היה הראשון שהבין איזה אור יש בעולם, איזה ברכה אפשר לקבל מהאור הזה. ולכן הוא זה שעל עמו תחול הברכה, יחול האור של האור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.